יש את בדיקת חמץ על כל הדינים שנתבערו בנוגע לבדיקת חמץ, שזה כולל שחצי שעה לפני זמן הבדיקה אסור להתחשב לאכול סעודה, קצת מזונות, קצת, או פירות, דברים שברכתם האחרונה בורא נפשות או שתייה, מי שמגיע שקשר לו, אז יכול בתוך החצי שעה הזאת, אבל החל מזמן הבדיקה, שזה כאשר מגיע ממש הזמן של השתייה, אז כבר אסור לאכול כלום, במצבי שעת דחק מיוחדים, מותר לטעום, לטעום פירושו, שוב, דבר שברכתו בורא נפשות, או שתייה, אבל שוב זה רק במצבי שעת הדחק המיוחדים, ומעניין שאת הדין הזה נמצאנו למדים, זה שמותר שתייה טעימה, מותרת, ואחל מזמן בדיקת חמץ מותר טעימה רק במצבי שעת הדחק, זה נמצאנו למדים מההלכה שבא בשולחן ערוך, בנוגע לערב פסח המיוחד של השנה. כי ככה כתוב בשולחן ערוך, בנוגע לתענית בחורים, אלה שצמים, היום עושים סיומים וכו'. אז כתוב שאם חל בשבת, פסח, אם חל בשבת ונדחה ליום ה', כלומר התענית בחורים אמורה להיות בשבת, מכיוון שערב פסח חל בשבת, וזה נדחה אבל ליום ה' שלפניו. אם קשה להם התענית ביום ה', כמו שבודקים את החמץ, כן? ביד אחרי הצום, נהיה את השקיעה, צריך להתחיל לבדוק את החמץ, את הכוכבים, צריך לבדוק את החמץ, ואין רשאים לסעוד קודם הבדיקה. ויש להם הרבה חדרים לבדוק, כן? אז כתוב אם קשה למתנית, יש להם הרבה חדרים לבדוק, אחרי שצבו כל היום, מותר להם לטעום מעט קודם הבדיקה. אז אנחנו רואים פה מה? שהיתר הטעימה, שזה לא לחם, זה בנפשות, בשתייה, זה רק אותה במצב שקשה להם, יש להם הרבה חדרים לבדוק. אז זה אומר במסקנה, בחצי שעה שלפני הבדיקה, לא מתיישבים לסעודה, טעימה מותרת במידת הצורך, אבל כאשר מגיע כבר זמן בדיקת החמץ, וממש אסור לאכול לכתחילה כלום, ולכן להשתדל. לשתות מפורש שמותר, לכן אם אפשר להשתדל בשתייה, עדיף מאשר טעימה באכילה. נזכר לשאול בזמן הזה, אנחנו נורא עייפים, אין לנו כוח לבדוק עכשיו, אסור אפילו שינת ארעי, אם אדם ממש מרגיש שאם אני ככה אבדוק, אני לא אצליח לבדוק, העיניים נעצמות לי. אז מותר לו בתנאי שהוא מעמיד שומר, מישהו שישגיח עליו, שהוא לא יפספס את הבדיקה שיעיר אותו בזמן שיספיק לבדוק. וגם ללמוד אסור בה שמגיע זמן הבדיקה. עכשיו בנוגע לאיסורי האכילה, זה גם מסיבה כלשהי אדם לא בודק בעצמו, הוא יושב בתל, אבל הוא שם שטיח שבודק בשבילו, אז, לא, סליחה, אם אדם עדיין לא בודק בגלל שהבית לא מוכן, קורה אצל בעלי בתים חשובים, שמגיעים הביתה ממאירי ורוצים לעשות בדיקת חמץ, האישה אומרת, לא, אל תיכנס, הבית, אני באמצע שפונג'ה הגודל, עוד לא הכנתי, עוד לא עשיתי את העשר פתיתים, עוד לא עשיתי זה, לא עשיתי זה, ואין לו ברירה, והוא חייב עכשיו לחכות, אבל באמת זה מאוד עזר, מאוד מאוד, כי כתוב בשולחן ערוך, שזמן בדיקת חמץ עם יד אחרי תפילת ערבית, ומי שלא עושה כך, מכונה בלשון אדמו"ר הזקן, אני מצטט במרכאות, שלא יזיק לאף אחד, עבריין, שעובר על תקנת חכמים. אף אחד לא רוצה לקבל כזה תואר נכבד, לקראת חג הפסח, חג החירות, להיקרא בתואר שנדביק כולנו על הגב, שלט פה הולך העבריין, ששם ישמור יציב. על כל פנים, לכן, תדל בלבטים ובלבטיות חשובות להיות מוכנים ומזומנים שכאשר האיש חוזר מתפילת ערבית מיד, יוכל לקחת את הנר ביד ואת הנוסח ולהגיד ולהכין, להתחיל להגיד את, לעשות את בדיקת החמץ. אגב, מי אז אמרתי מקודם שגם אם קרה שאנחנו הגענו הביתה ואי אפשר לבדוק, אני באמצע הכנות. אז אני אומר, אם ככה, אז אני אשב, מותר לי, הרי אני לא יכול לדעת, כל הדברים שאמרנו זה, לא, התשובה היא שכל המגבלות שאמרנו בנוגע לאכילה, בנוגע לשינה, בנוגע ללימוד, כל הגבלות האלה קיימות, ברגע שמגיע זמן הבדיקה, גם אם אתה מסיבה כלשהי עדיין לא מוכן. אוקיי? נהגו ליטול ידיים לפני הבדיקה, הרב בן סידורנו כותב, שמנהגנו להאריך ביותר בבדיקת חמץ, והרב כותב שאלו את הרב למה אתה לא כותב את זה ביום יום, שם כתב הרב בכל מיני מנהגים מעניינים. אז הרב אומר לו, כי לא שמעתי בזה שיעור מסוים, מה זה להאריך ביותר? אז חצי שעה, 10 שעות, מה זה? כיוון שלא שמעתי בזה שיעור מסוים, אז אני לא כותב, וכל אחד להשתדל לעשות את זה בצורה הנכונה. עכשיו, אחרי בדיקת החמץ, אנחנו מבטלים את החמץ, כי אנחנו אומרים כל חמירה וחמירה דיקה ברשותי, אז ראשית כל, צריך להבין את מה שאנחנו אומרים. אחד כתוב בסידור שצריך להגיד שהוא אברה קדאברה שם, משהו בארמית, אני יודע מה אני אומר פה, כתוב שבאקסיאנטי הבדיקה, צריך להגיד כל חמירה וחמירה דיקה ברשותי, לא, זה לא טוב. צריך לדעת, להבין מה שאתה אומר. אז מה שממש מעכב, זה לדעת את כללות העניין. המילים האלה שאני עכשיו הולך להגיד, המילים האלה פירושם שאני מבטל ומפקיר, בוא נתרגם, כי לכתחילה צריך לכוון, להבין את כל מה שאומרים. אז התרגום של הביטול בלילה הוא, כל חמץ וסעור, שנמצא ברשותי, שלא ראיתיו, ולא ביארתי, כי בלילה אנחנו, משאירים עדיין חמץ לאכול ולשרוף למחר, השנה לא שורפים מחר, כן? עוד מעט נדבר מה עושים מחר עם החמץ, אבל בעיקרון, אז אחרי הבדיקת חמץ, הביטול זה על חמץ שלא ראינו, ולא, אז אומרים, כל חמץ וסעור שנמצא ברשותי, שלא ראיתי ולא ביארתי ולא ידוע לי עליו, שיבטל ויפקר כאפר הארץ. בביטול ביום מוסיפים גם את החמץ שראיתי. בעיקר כפי שאמרנו להבין את כללות עניין הביטול. אדם שממנה שלוחים לבדוק, הוא עזרה בבית, כן? אני לבד לא מצליח לבדוק את חמשת החדרים שהקדוש ברוך חנן אותי, ולכן אני מצייף לזה את אחד הבנים, או את אחד הידידים, מישהו שיעזור לי בבדיקת חמץ. אז יש בזה סדר איך זה צריך לעשות כדי שיהיה מסודר על פי ההלכה. אחד, חייבים להתחיל לבדוק בחדר שבירך המברך ויצאו ידחו. הם צריכים לשמוע ממנו את הברכה, ועונים מאמן ויוצאים את החובה, ודינם כאילו הם בעצמם בירחו. ולכן, לא לעשות הפסק ולצאת עכשיו מיד לחדר מספר 3, שזה תפקידי לבדוק שם, לא, לא, לא. אז כל אלה ששמעו ממני ויצאו ידי חובה ובודקים את החמץ, שיתחילו לבדוק בחדר שהם נמצאים בו איתי. אני עומד בסלון, עומד עד בשגישות צבוגה, בדיקת ביור חמץ, והם עונים אמן, ומיד לוקחים את הנב וניגשים לאחד הפינות, ואז להמשיך כל אחד לחדר שלו. מבקשים לסגור את המצלמות בבקשה, כולם. אז צריך לדעת, שהדבר הראשון צריך להתחיל לבדוק כך כותב האלתר רבי אדמו"ר הזקן בהגדה של פסח שלו. חייבים להתחיל לבדוק בחדר שבירך המברך ויצאו ידי חובה ממנו, ורק אחר כך מתפזרים איש למקומו. דבר שני, השלוחים צריכים להיות כתחילה מבוגרים, וגם גברים, נשים וקטנים, זה מועיל רק בדיעבד, כך כתוב בשולחן ערוך. כיוון שבמצווה, לכתחילה מצווה בו יותר במשלוחו, אבל אם אתה חייב לעשות שליח, כי אתה לא מסתדר, תשתדל שיהיו אנשים מבוגרים וגברים. אבל, בלשון אדמו"ר הזקן בהגדה של פסח, משמעות, וכפי שגם ראיתי אחרי כן כבר כמה שנים שהרבי זכיתי לכוון, שהרבי באמת מדייק ככה, ככה כתוב בסידור של אדמו"ר הזקן בהגדה של פסח, כתוב ככה, ויעמיד מבני ביתו, אצלו לשמוע ברכה שיבדקו איש במקומו. לא שזה מקרה שבדיעבד שאתה לא מצליח, ואתה בעצם היית אמור לעשות הכל לבד, כי מצווה בו יותר ממשלוחו. אלא מה? מה לעשות שאתה לא יכול? לא. ולשון נזכר משמע ויעמיד בבני ביתו יצא, והרבא מדייק ואומר שזה משמע שיש עניין לזכות את המשפחה, את הבנים גם כן במצווה. אחרי כן ממשיך ולא יסיחו ביניהם, ויזהרו לבדוק תחילה בחדר הסמוך למקום ששמעו את הברכה, ולא ילכו לבדוק תכף אחר ברכה בחדר אחר. אז ראשית כל מוכרח שאפילו כתחילה אפשר להעמיד שלוחים. בבני ביתו, כתוב שמצווה בו יותר משלוחו, הנקודה היא, כפי שהפרמגודים אומר, שאם אתה בכלל לא בודק, אתה רק שולח שליח, אז זה לא בסדר, זה מצווה יותר משלוחו. אבל אם אתה כן עושה, רק אתה לא עושה את כל הבדיקה, רק חלק ממנה, אתה לא עושה את כל הבדיקה, רק חלק ממנה, זה עדיין לא מעכב, אז עשית בו גם כן, וגם בשלוחו זה בסדר. עכשיו, הביטול צריך לעשות את זה בעל הבית, השלוחים לא יכולים לבטל במקומי, את הכל חמיר וחמיר אנחנו צריכים להגיד. המנהג להצים 10 פתיתים, לא פחות ולא יותר, וזה על פי הקבלה, וצריך שהחמץ יהיה חמץ קשה שלו יתפורר לנו, ושיעטוף בנייר. והאדמו"ר הזקן כותב בהגדה של פסח, המנהג להניח פתיתי חמץ קשה זמן מה קודם הבדיקה. הפי הקבלה יש להניח 10 פתיתים, ופשוט מה כוונת אדמו"ר הזקן להדגיש שזה זמן מה קודם הבדיקה, הכוונה שלו כנראה להדגיש, כי זה זמן רב לפני חזלו להתפזר. כן? אגב, חשוב גם כן שנזכור איפה שמנו את החמץ, והכי טוב, מי שרוצה להתנצל מכל מיני מכשולים, שירשום איפה הוא יניח את החמץ, כן? האישה ששם את הפתיתים, או מי ששם את הפתיתים למקומות, ירשום בחדר זה, מתחת לשוכה פה ושם, כי לפעמים קורה שאחרי כל הבדיקה, יש לי רק 9 פתיתים. איפה העשירי? עוד הפעם צריך לדאוג את כל הבית, ככה לך, עד שתמצא את הפרטית הזה, שנעלם לך מהעיניים. ושואלים, איפה שמתם? לא זוכר, אני זרקתי פה, שם, זרקתי פתיתים, מתחת לשורה, מתחת למיטה, מתחת לשפה. אז הכי טוב, החכם עיניו בראשו, מקום לאכול את הלב, ולהיכנס לכעסים חס ושלום חדשים, לקראת החג הגבעל, בגלל זה שממש משובע, הכי טוב, להינצל מכל בעיה, ולרשום לעצמנו, להגיש עוד דקה, להחזיק חתיכת נייר ביד, בחדר בסלון, מתחת לספה, מתחת לקורסה, מאחוריה, וכו' וככה, ננצל מבעיות, אוקיי? אסור לדבר בין הברכה לבדיקה, אפילו לא מענייני הבדיקה, גפרור, תדליק, נר, ואי אפשר. בדיעבד, אם דיברנו שלא מעניין הבדיקה, צריך ממש לחזור ולברך. עכשיו, התחלנו כבר למדוק, אנחנו כבר באמצע הבדיקה, אז הברכה כבר חלה על משהו. אז אפשר לחשוב שעכשיו הפה יכול להישאר פתוח חופשי. ממשיך אדמו"ר הזקן בהגדה של פסח וכותב, ונכון, כלומר, מן הראוי, שלא ישיח שלא מעניין הבדיקה, כל זמן בדיקתו. לא רק בין הברכה לתחילת, שזה ממש מעכב, אלא שלא מיהיה כל הזמן, אם אתה צריך באמצע הבדיקה, הנר קבע לך, אתה רוצה שיביא לך גפרורים, שידליקו, או שנגמר, קיצר, אתה צריך משהו שקשור לבדיקה, אז כשכבר התחלת לבדוק באמצע הבדיקה, זה מותר, אבל שלא מיהיה בדיקה, לא לדבר כל זמן בבדיקתו, ובין הברכה לבדיקה, לא לדבר בכלל אפילו מענייני הבדיקה. אנשים שנוסעים מהבית ובורחים את כל הבית לגוי, יש דינים מיוחדים לבדיקת החמץ, בקוצר הזמן השנה אנחנו מדלגים את הקטע הזה, לשאול את הרב איך הם צריכים לנהוג. כלומר, אז בואו נתקדם עוד קצת, עוד כמה דינים נוספים עד לסדר שחשוב להדגיש אותם, אסור לומר בשר זה לפסח, קודם בשר, לא להגיד את המילים בשר זה לפסח, זה בעיה של קודשים בחוץ וכולו וכולו, כאילו זה קורבן פסח, ואסור גם לומר כמה פורח פסח זה. זה מאוד יזהר בזה, כתוב מלימות חריפות על הדבר הזה, אם מישהו אומר, אוח, כמה פורח הפסח, כמה פרחה יש לנו בפסח. אסור להגיד ככה, כי זה מצוות, וצריך לקבל אותם בשמחה ובאהבה, ובזכות עצומה שיכולים לעשות את רצון השם, בפרט כשאתם הרי לומדים ולומדות חסידות, ויודעות שכאשר אדם מקיים מצווה, הוא נעשה מרכבה לשכינה, מרכבה לקדוש ברוך הוא, מה יכול להיות דבר יותר גדול מזה, כאשר כל הגוף עכשיו משתתף ועוסק בלעשות את רצון השם ולהיות מרכבה לאלוקות. ובכן, בתחילת שעה עשירית של שלוש שעות לפני השקיעה בערב פסח, אז אסור לאכול הרבה. כדי לאכול את המצב ולנסות את התיאבון, אז אחרי עשר שבת, אנחנו אוכלים, הכל בסדר, אבל לא למלות את הבטן לפני שהולכים למנחמה ערב לקראת ליל הסדר, כי באמת אחרי כן יש עניין לא למלות, לא לאכול הרבה, אפילו לא ירקות, כדי שנאכל את המצב בתיאבון. בנוגע לאכילת מצה, 30 יום לפני פסח, לא אוכלים מצה, כך המנהג שלנו, וכך נוהג בתפיצות ישראל, אבל מערב פסח, אז זה ממש חמור, זה אחד האיסורים שנאמרים עליו, מילים מאוד 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 קשות בגמרא בשולחן ערוך. בערב פסח אסור בשום אופן לאכול מצה. מנהג היינו, מנהג חב"ד, שהחל מבוקר ערב פסח, עד אחרי קורח, כלומר אחרי שאוכלים את המרור בליל הסדר, אין אוכלים מכל המינים הנכנסים בחרוסת ומרור. שימו לב, כן? לא אוכלים תפוחים בשבת הזאת, ולא אוכלים אגסים, ולא אוכלים אגוזים, כל מה שנכנס בחרוסת, ולהיזהר, אם אנחנו כל שבת עושים סלט נהדר מחסה, השנה אנחנו בשבת הזאת, שבת בבוקר, משבת בבוקר, בליל שבת בסדר, בשבת בבוקר לא יהיה חסה, וגם לא חרין, כל הדברים שנכנסים בחרוסת במרור, אנחנו לא אוכלים מבוקר ערב פסח, שהשנה הזאת שחל בשבת מהבוקר של שבת, עד אחרי המורה והכוירך. עכשיו מותר ללתת ילדים קטנים מצה בערב פסח, בשבילה כתוב שהוא לא יודע מה שמספרים בלילה הזה מיציאת מצרים, עד כדי כך הוא קטן שלא מבין מה הולך להיות הלילה ביציאת מצרים, מנהדים מותר להכיל אותו מצה בערב פסח, כי זה נחשב כמו לאכול לפני קידוש, כמו לאכול ביום כיפר, שזה זמני איסור אכילה, אבל לקטנים דבר שהוא כשר, אין לו בעיית כשרות, רק הבעיה לאכול אותו בגלל שהזמן הזה זה זמן שאסור באכילה, אז לקטנים זה לא שייך. אבל אם הילד כבר נמצא במצב שהוא מבין את עניין לסיפור יציאת מצרים, כתוב שאסור להכיל אותו מצב בערב פסח. כן, מצה בראי, כלומר שמפוררים מצה ולשים אותה בביצים ובשמן עמוק, אז אפשר להכיל לילד קטן גם בערב פסח. ואולי גם למבוגרים מותר, אבל זה כבר סיפור שמתחיל, אם זה המוציא או זה מזונות או זה מצה עשירה או לא מצה עשירה, אז אמנם יש עוד שאפשר להקל, ואולי גם ככה נפסק, אבל אנחנו נמצאים עכשיו בערב פסח עם כל הדיוקים, ובפרט כיום שלא מתים מרעב אם לא אוכלים לחם, או מצה בערב פסח, אפשר לאכול תפוחי אדמה, וכל הדברים הטובים אפשר לאכול, ובשר, ולהיות צבעים עד מעל הראש, בלי להזדקק ליתרים הללו. אנחנו מגיעים לליל הסדר, ילד קטן שהגיע לחינוך, חייב בכל מצוות הסדר, שימו לב, לא מספיק שהילדים יושבים על השולחן ואומרים מה נשתנה, ומסתכלים בתמונות היפות שבהגנה של פסח שלהם, צריך לשים לב שהם יקיימו את כל מצוות הסדר, מאז שהם הגיעו לחינוך, עוד מעט תראו מה זה נקרא קטן, שהגיע לחינוך בנושא הזה. הוא עוד עם ילדה קטנה, נשים חייבות עליו בכל מצוות הסדר, בלי שום יצא מן הכלל, אני יודע בין איש לאישה, נכון? מה קורה? אני יודע שהילד לא יכול לאכול כזית מצב ומרור בזמן הנדרש. הוא יכול, אולי יגמור את הכזית, אבל זה ייקח לו עד שהוא יגמור את זה, אנחנו כבר נאחוז בשולחנו ירצוף ובורך. ואם לא אוכלים את זה בתוך כדי אכילת פרס, בתוך 9 דקות, לא, אנחנו לא מסיימים את הכזית מצב, על ההידורים של שתי זיתים, לפחות כזית מצב, אז זה ברכה למטלה, כן? אתה מברך שגישמת אותה מצווה לאכילת מצה, ולא קיימת את המצווה. אז אם יודעים אלה כתחילה, שהילד הזה אמנם הגיע לחינוך, אבל אני יודע שהוא לא יאכל את הכזית הזו, יתחיל את כמה פירורים, ויגיד אני לא יכול, וקיצור זה לא ילך, אז לכתחילה כתוב לא לברך איתו, אם הוא יברך, לא צריך להגיד לו, היי, אתה לא מברך, וזה לא, אבל להגיד לו שיברך, אם אנחנו יודעים לכתחילה, כן, יודעים לכתחילה שהוא לא יאכל את זה כדוח אכילת פרס כזית, אז לא להורות לו לברך. מה זה הגיע לחינוך? דעת אדמו"ר הזקן, שידע עניין הדברים שאומרים על הכוסות, שימו לב, קטן, שהגיע לחינוך, מה אנחנו צריכים לחנך אותו לפני פסח, כשמגיע עליו, בתחילת ליל הסדר, שיבין מה אנחנו הולכים לעשות, על הבא שמבוגרים ישים, ידעו את כל זה. אדמו"ר הזקן אומר, שמה נקרא שהקטן הגיע לחינוך, שהוא צריך שידע עניין הדברים שאומרים על הכוסות, מה זה? דהיינו, כוס ראשון, קדושת יום, הכוס הראשון זה קידוש, כוס השני אנחנו שותים את הכוס הסיפור יציאת מצרים והאגדה, הכוס השלישי זה הכוס של ברכת המזון, הכוס הרביעי זה ההלל, הדברים האלה צריך שהילד הזה ידע ויבין, אז הוא נקרא כבר הגיע לחינוך וצריך עוד לשים לב שיקיים את כל מצוות החג כדת וכדין, ולכן מובן שחשוב מאוד להתקן את הילדים, להסביר להם את הדברים הללו, ולאחת כמה וכמה את הגדולים, שכידוע כפי שאמרנו, קדימה יש אולי גדולים שאולי לא שמים לב לזה. עכשיו, בנוגע לברכת שחיינו בליל הסדר, בשמונו חדמו הזקן, כתוב בלכות פוקה, שכאשר מברכים את השחיינו, בכניסה, בליל החג, בליל הראשון של סוכות, לכוון גם על בניית הסוכה שעשינו כבר מקודם, ולהציע אותה ידי חובה. עכשיו, בנוגע לבדיקת חמץ, אומר אדמו"ר הזקן, אני מצטט את לשונו, למה הם מברכים שחיינו קודם הבדיקה? והרי המצווה באה מזמן לזמן, מצווה שחלה אחת ב', אז מברכים שחיינו, אז למה לא מברכים שחיינו כמו נגיע מזמן לזה? למה הם מברכים שחיינו קודם הבדיקה? והרי מצווה באה מזמן לזמן, לפי שמצווה זו היא לצורך הרגל, לתקן הבית ולברך חמץ מתוכו, לצורך המועד. לפיכך היא נפטרת בברכת שהחיינו, שמברכים ברגל בקידוש הלילה. שימו לב, אנחנו בברכת שהחיינו, שמברכים בקידוש הלילה, מוציאים ידי חובה את השחיינו שאני מברך על בדיקת החמץ. אז כדאי לזכור לכוון ברכת שחיינו בליל הסדר, כפי שכתוב בנוגע ללכות סוכה. זה לא מופיע באגדות, אבל כך נראה לעניות דעתי, אם יש למישהו הוכחות הפוכות שיגיד לי ויסביר לי גם למה, אבל בפשטות נראה ככה. עכשיו בנוגע לליל הסדר בכלל, אנחנו זכינו לאור הגדול והנפלא, הגדה של פסח של הרבי שלנו, בפרט בשנים האחרונות, שאני זכיתי להיות חלק נרבד מאוד בהכנת הספר הזה, שזה ההגדה של פסח, שמוציא על ידי חל מנחם, וכיוצא בזה ששם יש את גם את המנהגים, ואת ההנהגות, איך הרבי נהג, וגם מנהגים, לא רק הטקסט של ההגדה. והרבי כדרכו הכניס שם בהגדה, באמת רק את הדברים הכי יסודיים ועיקריים, זה הגדה מאוד מקוצרת ועניינית, ההגדה אחת מהנפלאות בעולם, לפי דעת גם כאלה שהם לא דווקא חסיד החב"ד, רק אנשים שחוקרים את ההגדות. לכן אני מבין למה אני מדגיש את זה. צריך לשים לב לכל מה שנאמר בהגדה, לא רק לפירושים ולהלכות. וזוהי שם דבר נפלא. בראש הדברים, על המילים, סדר ההגדה, כך מתחיל, סדר ההגדה, אז מה הרבי כותב שם, שכל כך חשוב להכניס שם במילים המעטות הללו שהוא כבר כותב? מספר מה שהרבי הקודם אמר. פעם אמר לי אדוני אבי מורי ורבי, הרבי הקודם מספר הרבי רייץ, שאבי והרבי רשב, שאנחנו באים עכשיו מבייס ניסן יום ההילולה שלו, יוסף יצחק, כך אמר לפרידיק רבי, בדף טרכטן אוף זיין אמנש, ודר אייבשטר אלפן, צריך לחשוב על להיות בן אדם, אדם כוונה כמובן בציור אדם, שצריך להיות על פי תאר ואחסידס. ודרי בשטרפן, יש הבטחה, במהלך הסדר, צריך לחשוב על זה שאנחנו הולכים להיות בני אדם. ובפרט בעת פתיחת הדלת, ניד בית גשמיוס, בית רוכנס, אל תבקש גשמיות, כשאתה פותח את הדלת, תבקש רוחניות. זה הרב מביא בפתיחת ההגדה על המילים סדר ההגדה. ובהמשך הרב מביא דברי המאריל, שהוא אחד מגדולי הראשונים, ואני מצטט לשונו, לשון מאוד מיוחדת, יהיה כל אדם חרד באימה, חרד באימה, לקיים מצוות חכמים שתקנו מצוות הסדר והאגדה. והרבה בשמחה לשיחות מביא מהאריזל גם, כי לומר את האגדה בכל רב, בשמחה גדולה, והוא סיפר מהנהגת הרבה רייץ בזה. מה אני מתכוון לכל זה? זה סעודת חג, זה זמן חגיגי, אבל צריך לדעת שזה זמן מאוד רציני. מאוד רציני, כי ידוע שאצל הרבה הייתה רצינות גדולה ביותר בליל הסדר, מספרים שבפרט מהלל ואילך, היה אפשר לראות פעם בשנה את עבודת התפילה, בהתלהבות עצומה בלתי רגילה, כפי שהם כותבים שם בעצם מנהגי חב"ד, ואני מצטט, בחלק ההלל של ההגדה, היה אצל האדמו"ר הזקן, אצל הרבה, אופן האמירה גלוי לאין כל רואה, לא עוד אמירה בחשאי, האמירה בקול ובמתינות נשמעת לאוזן בדביקות ניכרת לעין, מפעם לפעם יהיו הדמעות זולגות מעיניו, והיה גובר והולך באמירת ההלל והנשמס, אשרי עין ראתה כל אלה. מה אני רוצה לומר, זה סעודת יום, תרשמי המשפחה, שמח, יפה, אבל לשמור על דיסטנס, נמצאים במצב ביום זמן מאוד מיוחד, זה הזמן שנגלה למלך מהחכים הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו וכו' וכו', וכל מה שהזכרנו מקודם, שהרב פותח את ההגדה בזה, לתשומת לב שההגדה צריכה, ליל הסדר צריך להיות בצורה מתאימה. עכשיו, הנהגות, באופן כללי, כפי שאמרתי, בהגדות שמוצאת לכם מנחם, שם פירטנו את כל ההנהגות של הרבי בשולי הגיליון, ופרטים מסוימים נאמר גם כאן, שאני חושב אולי אפשר לדעת, בקיצור, זה סידור הכהרה הרבי עושה בעמידה, כל פרט לפני שהוא מבצע אומר, כתוב בהגדה, אז זה רק לכאורה הוראות מה לעשות, הרבי אומר את זה בפה, לימין הזרוע, ואז הוא שם את הזרוע, לפני שמניח את הזרוע לקערה, הוא אומר לימין הזרוע, ובשמאל זה, הוא אומר מה שכתוב לפני, ואותו לבד בכל פרטי הסדר, קדש, רחץ, וכשמגיע לרוחצו, אחרי הוא הולך לטילת ידיים, והמויצי, ואכילה סמצה, וכל... אז אי אפשר להפסיק באמצע, אז לפני שהרב הולך לעשות טילת ידיים וסעודה, הוא אומר רוחצו, ומויצי, מצו, ומור, וכל מה שכתוב בכותרות, אוקיי, אז יש שם עוד כמה וכמה מנהגים, אין הזמן לפורטם במהלך השיעור הקצר שלנו, צריך לזכור שמצות מכונה לפי מנהגינו, הרי באומר לא לתת בפסח אפילו לילדים לא לתת מצות מכונה, כך רבא אמר בשיחה בגימל ניסן, שד א', ורבא אמר שעל שרויו לילדים לא צריך להקפיד עם הילד, לתת לו לאכול באמת בצלחת חד פעמית, אבל אם רואים שהוא לא שם לב, ופירורי מצה שלו נופלים לתוך הדגים, או שהוא בכלל תופס את המצאים, אז אם הוא ילד קטן, אז לא צריך להקפיד כל כך על שרוי או בשאר הידורים, אבל מצת מכונה לא לתת להם. בשנה אחרת הרי ממש דווקא, גם להקפיד לילדים, לא משרוי עד כמה שאפשר, אבל לא ללכת איתם ב... בכוח, לנסות להסביר להם שלכתחילה השתדלו שלו. מי שהשיניים שלו מקולקלות והוא לא יכול לאכול את המצה כדין, או שיש אנשים סקנים שקשה להם שמצטרפים לסדר שלנו, ולא יכולים לתת ללעוס את המצה כדין, איך לפורר, יש כל מיני דרכים איך להקל עליו, אז כפי שאמרנו, אנחנו במצב של קוץ הזמן, אז השנה אני לא מעריך בזה, אם יש שאלה כזאת מעשית, להתקשר ולשאול ונשתדל לעזור בעזרת השם. צריך לזכור שאם יש תינוקות, מזון תינוקות בכל הסוגים הם קטניות, צריך להשתמש בלצורך זה בכלים מיוחדים לפסח, ולשטוף בקיור, באמבטיה וכיוצא, וזה לא בקיור הקשר לפסח. תרופות ניתן על פי רוב להשיג באופן קשר, ויש את הרשימות בכל מיני אפשרויות, מי שמסתבר ולא יודע מה לעשות, שישאל את הרב. תמרוקים, נשים שצריכות כל מיני מוצרי איפור ותמרוקים, אז דברים שלא באים במגע בהפה, כמו שפתונים וכיוצא, בזה שפתונים בטח צריך קשר לפסח, כי זה דברים שנכנסים לתוך הפה, רק אפילו מה שלא בא מעשה, זה תלוי. אם זה דבר שמורחים אותו על הגוף, כן? דברים שנמרחים על הגוף, תחליבים, שמנים, בסמים שנמרחים על הגוף, וכתחילה שיהיה דברים שקשרים לפסח, ויש להם קשר לפסח. אלא מה? שבפסח אני לא אשתמש בבוסם, אלא צריך להשתמש בבוסם בכם עם רבלון, שקשר לפסח וכיוצא בזה, אז אני מקווה שהמסירות הנפש הזאת תירשם בשמיים, לצורך כל הדברים הנפלאים שאנחנו צריכים אותם. ומה שלא בא, לא נמרח על הגוף, ולא בא במגע מהפה, למשל, אפרונות, צבעי ריסים, אפרונות לגבות העיניים, וכיוצא בזה, אפקות שמתפזרות על הגוף, אבל לא נמרחים, אז דינן כמו חומר כביסה וניקוי שלא באים במגע עם האוכל, שאפשר להשתמש גם לא קשה לפסח, כי זה מה שנקרא נפסל מאכילת כלב. נגיע למשחת שיניים כמובן, לקנות משחת שיניים כשרה לפסח, וגם מי פה כשרים לפסח, הכל יש היום ברוך השם בשפע, אני זוכר כשאנחנו בפסח, נאלץ להשתמש במלח שמערבים במים, וזה היה כל כך רע בפה, אבל זה היה לנקות את הפה, זה מה שהיה אפשר. אז ברוך השם, אנחנו חיים בדור שמקילים עלינו, וצריכים להשתדל לעשות את הכל כדת וכדין. וכרגע אנחנו פונים להלכות המיוחדים לערב פסח בשנה הזו שחל בשבת. אז כפי שאמרנו, תענית בחורים בשנה הזו, ערב פסח, צריכים לכל הבחורים לצום בעיקרון, ובשנה הזו זה ביום חמישי, שזה י"ב בניסן, כן? ולכן, מה שאנחנו עושים כדי להיפטר מהסיום, סעודות סיומי המסכתה, צריכים לעשות ביום הזה. אז יש, כתבו שגם כן לעשות סיום גם ביום שישי, אבל הרי בשולל את הדעה הזאת, אבל יש שכתבו שלהשאיר משיערי הסיום של יום חמישי, להשאיר גם ליום שישי ולאכול גם ביום שישי משיערי הדברים. זה כתוב בפוסקים קדמונים וזה מאוד מעניין, אז למה לא אם אפשר? זה לא מחויב. אישה, שבעלה הוא בחור, ולכן הוא צריך לצום של עצמו, ויש לה גם בן קטן שהוא בחור, ברוך השם, נולד לבן ראשון בחור, היא אמורה לצום ברב פסח בשביל הבן, כן? כי היא בעלה לא יוצא בשביל עצמו, היא צריכה לצום בשביל הבן, ולכן שבעלה ידאג להביא לה גם מסעודת הסיום, והכי טוב אם הוא בעצמו מסיים, אשר יסיים בנוכחותה. הכי טוב אם יכול לסיים את פרקי אבות, כן, פרקי אבות זה משניות שאין עליהם, גמרא, אז יש אומרים שזה גם כמספיק של סיום, אז הכי טוב אם הבעל יכול בבית, יישב כאן יום יומיים לפני פסח, וילמד פרקי אבות, ויגיע למשנה האחרונה, בערב פסח בבוקר, לפני שיוצא לבית הכנסת, לפני שהוא שותה את הכוס קפה שלו, שהרי הוא לא יכול לפני זה, הוא בצום עדיין כל זמן שהוא לא שמע סיום, לתשומת לב הציבור, מגיעים לבית הכנסת לשמוע סיום, יפה, אבל אתה לא יכול לשתות בבית הקפה שלך בבוקר, אתה עדיין בצום, כל עוד לא שמעת את הסיום, אז אם אתה תעשה בעצמך סיום, אז תוכל לשתות את הקפה, וגם כל הוציא את אשתך, במידה והיא חייבת, וכפי שאמרנו, שאם הבעל בחור ויש לה בן בחור, עד שהוא גדל ונהיה בר מצווה, אז הם צריכים לצאת, לעשות את הסיום במקום. בדיקת חמץ. בדיקת חמץ עושים השנה, כפי שאמרנו, ביום חמישי בערב, בליל י"ג בניסן, מברכים על ביעור חמץ, כמו בכל שנה, למרות שאנחנו עדיין נמשיך לאכול את החמץ, ובודקים את כל המקומות, גם את המקומות שאנחנו עתידים לאכול בשבת, כן? אלא אם כן, זה אנחנו אוכלים בשבת במקום שמחרנו לגוי, את המחסן, אנחנו בכל אוכל הבודקים, כן? אחרי הבדיקה מבטלים את החמץ, כשאמרנו את הנוסח מקודם, ושומרים היטב היטב על החמץ, להכניח אותו במקום שילדים לא יגררו אותו בדירה. ביום שישי בערב שבת קודש, למרות שבכל ערב שבת, ערב פסח לא אומר מזמור לתודה, השנה אנחנו כן נגיד מזמור לתודה, כיוון שמותר עדיין לאכול כל היום, הסיבה שאומר מזמור לתודה, היא לחמי התודה עם חמץ, אבל השנה שמותר לאכול ביום שישי כל היום חמץ, ואפילו בשבת בבוקר, אז בוודאי שביום שישי אנחנו נגיד מזמור לתודה כרגיל. שריפת החמץ היום, למרות שאנחנו ממשיכים לאכול חמץ, הכל עושים כרגיל, שרופים את החמץ היום, ולהקפיד לכתחילה לשרוף אותו גם בזמן, כמו שכתוב בלוחות, השנה עד איזה שעה צריך לעשות זה לכתחילה. במידה ולא, אפשר לשרוף אותו גם מאוחר יותר, אבל לכתחילה לעשות אותו בזמן. בשעת הביאור, אז בכל שנה כשאנחנו שרופים את החמץ, אנחנו, יש את הנוסח של הביאור, אבל השנה, מכיוון שאנחנו ממשיכים לאכול חמץ בסעודות השבת, אז אנחנו לא מבטלים את הביאור, השאלה, יש נוסח של יהי רצון שאומרים בשעת הביאור, האם נגיד אותו ביום שישי או לא, מה הבעיה? כי בשעת שאנחנו מספרים את החמץ, אומרים בנוסח ככה, כשם שאני מבאר חמץ מביתי ומרשותי, כך הקדוש ברוך הוא יבאר לא כלום. אתה לא מבאר, אתה משאיר את החמץ בביתך ברשותך, מה אתה אומר, אני מבאר, ביתי ברשותי, כל שנה אתה באמת בשריפת החמץ, זהו, אתה מבאר את החמץ ביתך ברשותך, השנה אתה לא מבאר ביתך ברשותך בכלל, אתה ממשיך להחזיק את זה ביתך ברשותך. אז לכן, יש לו מישהו לא לומר את זה, אבל, כתוב בפוסקים, אבל יש בשעתו, יש מה שנקרא יומן, בחורים היו רושמים מה שראו את ההנהגות של הרבה, אז יש יומן ששנת אק, שנת תפשים ממעלב, שהיה כמו הקביעות של השנה הזו, וכתבו שהרבה אמר בשעת שריפת החמץ, אבל בהחלט ייתכן אפילו מסתבר שגם בשבת, בשעה שעשו את הביטול, כפי שעוד נדבר, שבשבת כשאנחנו מבעלים את החמץ באופנים המותרים בשבת, אז אומרים את נוסח הביטול של שריפת חמץ, אז הרבה בטח גם אמר את זה. לזכור, לנער ולבדוק בערב שבת את הכיסים והמכפלות בבגידי חול, אנחנו הולכים עכשיו, כל שנה אנחנו פושטים את בגידי החול, אבל לא לובשים יותר אותם, אז אנחנו יודעים שבשעת שריפת החמץ, אז אנחנו בודקים את כל הכיסים. השנה אנחנו ממשיכים ללכת בבגדים בשעה, אבל בגדי חול אנחנו לא ממשיכים ללכת בשבת, ובשבת בבוקר בטח שלא נתחיל להוציא החוצה את הבגדים לאור היום לשמש ולהתחיל לבדוק את הכיסים. אז נזכור שכל הבגדים שאנחנו לא ממשיכים ללכת אותם יותר, בגדי החול, אז לפני שאנחנו מאחסנים אותם למשך הפסח, לחוצה לאור היום ולבדוק אותם. ובכן, נמשיך הלאה. למרות שמותר להמשיך לאכול חמץ במשך כל השבת, כל השבת, כלומר עד לזמן שמותר, אבל צריך לעשות את זה בזהירות יתרה שלא יתפורר ויגיע למקומות שכבר נבדקו בחמץ. ולכן צריך להיזהר שלא יפול, אם זה פול על ריפוד, שטיח, מקומות שקשה לדקות בחמץ, אז להיזהר מאוד, ואם נוצרו פירורים ומטעתים, אז להצניע מיד במקום שמיוחד לביאור החמץ, לפני שידרכו ויעבירו את זה בבית מקום למקום. אז נשתדל מאוד לאכול ככה, וגם עם הילדים, ממש לאכול מעל השולחן, ומיד לקחת את כל הפירורים ולאחסן אותם, איפה שאנחנו עוד מעט, כשיגיע הזמן, נבער אותם באופן המותר. לשים לב שאנשים שיש להם בפה שיניים, שלא שייכים להם מבטן, לא שייכים לגוף האדם, פעם דיברו על כל מיני דברים מיוחדים היום, יש הרבה שיש להם שיניים מושתלות, שזה לא שיניים שלהם, זה פשוט השתלו להם כל מיני עצמים שדורים לשיניים, וזה דבר שכל השנה בולע חמץ, נכון? אנחנו אוכלים דברים חמים, אז להפסיק לאכול חמץ חם במשך 24 שעות לפני הזמן, ויש שכתוב שבכלל לא לאכול שום דבר חם ב-24 שעות הללו, וצריך להיזהר בשבת, כשאוכלים, אם אוכלים משהו חמץ, לא לאכול דברים שהם חמים, עדיין יצולדת, בוא לחכות שקצת יצטלנו. בערב פסח השנה, שזה ביום שישי, אז בכל ערב פסח ידוע שמי חצות ואילך אסור לעשות מלאכה, בערב פסח השנה, כלומר ביום שישי, מותר לעשות מלאכה אחרי חצות, כמו בכל ערב שבת. כן? כלומר, מותר להסתפר, לגזור סיפוניים כל היום. סעודות השבת. נהגו להשכים להתפלל כדי שיוכלו לסיים את סעודת השבת לפני זמן איסור האכילה. שימו לב, השנה כבר יש שעון קיץ בפסח, ביום חמישי בלילה שלפניו מזיזים את השעון, שימו לב לשעות כפי שהתפרסמו בפרסומים. אז לקום משכם בבוקר כדי לסיים את סעודת השבת לפני זמן איסור האכילה. אם אדם איחר לקום, ואם לא יאכל עכשיו, יבוא זמן איסור אכילת חמץ. הוא בדילמה, מה לעשות? השתדלתי, רציתי, אני מתעורר, מסתכל על השעון, עוד מעט כבר אסור לאכול חמץ. ומיני עכשיו ישלח להתפלל תפילת שחרית, אז זהו, זה, אני לא יוכל סעודת שבת. סעודת שבת צריך להיות לחם, כן. אז השאלה, האם מצוות לחם משתה ואכילת הלחם דוחה את איסור האכילה לפני התפילה? יש דברים בפוסקים, יש מקום להתיר, אבל כמובן, רק את הביצה, פת, שחייבים לאכול בסעודת שבת, את זה שיעשו נתינת ידיים ויוכל, את המשך הסעודה, את החמין ואת הדגים, את כל הדברים הטובים, כמובן, זה אפשר לתרות לאחרי התפילה, וזה חמץ, כן? וכיוון שחייבים בלחם משנה, ולאכול לחם כביצה, פת בסעודות הללו, ואני שוב מזכיר את זה, אני רואה בשבת, מגיעים אורחים אליי, שיהיו בריאים, וחיים בדור השפע שלנו, שלא כל כך נהגים לאכול לחם, ועושים המועצה לחם נאות, סתים ביסקתם בסוף הסעודה, רואים שהם לא אכלו אפילו כזית, שלא לדבר כביצה, שזה שצריך להיות לאכול בסעודות השבת. אז אני שוב חוזר ואומר, חייבים לאכול כביצה פת בסעודות הללו. בשבת של פסח שאסור אכילת מצה אי אפשר, זה איסור חמור שאמרנו מקודם, ובשבת הרי אפשר לעשות ביור חמץ גמור כבכל שנה מכמה וכמה סיבות, צריך להיזהר, לצמצם ככל שאפשר בחמץ. להכין לשבת רק ממש את המינימום שצריך, לחם משנה, אם אפשר פיתות, שהן לא מתפוררות ככה בקלות, להשתדל שלא ישאר מזה כלום, ולהכין ממש את המינימום, כן? ובעניין הסעודה, הדרך השרה ביותר היא כדלהלן. שימו לב, אני הולך עכשיו להגיד לכם, 12 תספורות שקשורות לסעודת השבת. אז לשים לב היטב. א', להשתמש בשבת בכלים חד פעמים, כאילו יש לנו חלק חד פעמים לאכילה, כן, ואז כבר אפשר להצניע כל כלי החמץ בערב שבת למקום שמוכרים את החמץ, ולהשאיר רק גביע לקידוש, כי לכתחילה כדאי לקדש לא על כוס חד פעמית, ולהשאיר סכין לחיתוך לחם, אלא אם כן יש לו סכין פלסטיק, שנוכלים לפח, אז בוודאי טוב. ומפה לכיסוי החלות, או שרוצים לחסות החלות בגלל היוניה, אז היא גם בסדר. עכשיו, להכין, שתיים, להכין ארבע מפות חד פעמיות. בכל סעודה יהיו שתי מפות על השולחן, כפי שהתבר להלן, ושימו לב את הנרות, לא לשים על המפות, כי אז לא נוכל להסיר את המפות בלי לטלטל את הנרות, וזה בעיה. שלוש, האוכל לשבת הזאת, שתשתדל שיהיה כבר קשר לפסח, ויבושל בכלי פסח, ואז פחות בעיות, אם אפשר. אחרי נטילת ידיים, אוכלים חלה כנדרש, ושאמרנו, כביצה פת, ובזהירות שלא יתפרר במקומות שונים, כי אם רק על המפה. אחרי כן, ברגע שסיימנו לאכול את הלחם, זהו זה, לאסוף אתם את כל הפעורים מהשולחן ומהרצפיים, הם נפלו שם, ואת כל זה לזרוק לתוך השירותים, ולשטוף אתם במים, עוד פעם, יהיה ברור שהכל נשטף לעומק שמה, אבל לא חלה שלמה שם לסתום את השירותים, כן? לפורר את זה היטב. להמשך לסעודה, להוריד את המפה הראשונה, כן? אם יש שם פעורים שנדבקו, ולא הושלכו לבית הכיסא, אז נשפוך עליו חומר פוגן כמו אקונומיקה, אבל לא נפט, נפט זה מוקצה. ולפני שמשליכים אותה לפח, את המפה, נשפוך עליו חומר פוגן במידה ודבוק בו חמץ. מספר 7, כיוון ש... לא משאירים את שולחן השבת ללא מפה, גם לא שלא בשעת האכילה, כפי שדיברנו כשבשיעורים בהלכות שבת, אז להקפיד, להניח מיד מפה חדשה לשולחן. בכל סעודה אמרנו להכין שתי מפות, מפה אחת שאוכלים עליה, ומיד כשמסירים את המפה הזאת, ששנייה אחת המפה לא תישאר, השולחן לא יישאר בלי מפה, לשים מיד את המפה השנייה. אחר מכן, שטוף את הידיים יתן, ולאכול את הסעודה הכשרה לפסח כדת וכדין. מי שאוכלים כבר מאכלי פסח בכלי פסח, כן? אלה שכבר לא רק, לא כלים חד פעמים, הם כבר הכינו גם כלים פסח יגר. את כלי הפסח, מאכלי פסח, אז כמובן צריך מאוד להקפיד שהידיים שלנו שנגעו בחמץ, והפה שלנו שדבוק בו בסביבותיו ובשיניים חמץ, לא חס וחלילה משהו בזה יגיע לצלחות הללו, אז לשטוף היטב את הפה וסביבותיו ואת הידיים ולנקר את השיניים, שלא ייפול חמץ כלשהו חס ושלום לכלים הללו כלי הפסח. אם האוכל יתבשל בכלי פסח, והצלחות הן צלחות של כל השנה, לא הכנו כלים חד פעמים, יש לו רק את הצלחות כל השנה, בסיר, למשל בסיר של פסח, אז לא לשפוך ישירות מהסיר לצלחת, כן, חמץ, כן, משהו חמץ, לכלי חמץ, כיוון שזה סולדת בו, אז השפיכה מצטרף, ובקיצור, להמתין, או להעביר לכלי שני, ומשם לשפוך. גם מי שאוכלים במקום שנמכר לגוי במחסן וכיוצא בזה, חובה להקפיד לא להשאיר שם את החמץ אחרי הסעודה. מה אני אומר לעצמי? אני בכוח ומחרתי את המחסן הזה לגוי. אז אחרי שגמרתי את האוכל עם כל החמץ, אני משאיר אותו שם, אני אעלה את הדלת, עולה הביתה, הכל שם הולך לגוי. זה לא פשוט, לא ניכנס לזה כל העריכות, איך המחירה של הגוי כן חלה או לא חלה לחמץ הזה, זה לא פשוט. לקחת, כדי לא להיכנס לבעיות, כל מה שנשאר שלא נאכל, אם יש שם הדברים של חמץ, להקפיד, לעשות כל מה שאמרנו מקודם, להשליך לבית הכיסא ולהוריד את המים, או לשפוך איזשהו מקום ששופכים עליו אקונומיקה וכל מיני דברים, ופוגעים אותו במקום הפקר בחוץ. תזכורת חשובה, סעודת השבת חייבת להיות לאור הנרות, ולכן אם אוכלים במחסן וכיוצא בזה במקומות שונים, או שיש כאלה שעושים, אוכלים את הלחם פה ואת הדגים שם, נזכור, סעודת השבת צריכה להיות לאור הנרות, ולכן אם אוכלים במחסן וכיוצא בזה, צריך להדליק שם את הנרות. תזכורת חשובה לעשות לפני השבת, הפרשת חלה, במידה והמצות שלנו זקוקות להפרשה, אז לעשות את זה בערב שבת, כי בשבת אי אפשר להפריש חלב, אז לא נוכל לאכול את המצות האלה בליל הסדר, וגם ביום טוב אסור להפריש חלב, וכמו כן, את הכפול הזמן, הפוך הזמן, המצות, לא, הכל להסיר בערב שבת, ואם יש בקבוקי יין שלפתוח אותם, יש בעיה של שבת, כידוע שזה בפקקים מסוימים, כל מה שקשור לחשש חילושה בזויון טוב, נזכור לעשות בערב שבת, ולכן להכין גם את ה... נר שתדלק לנו 24 שעות שלוחם משם להדליק את הגז ואת הנרות שייך יום טוב במוצאי שבת וכולו וכולו. בדיקת עלי החס המתולעים, כן? ולאחסן אותם, לעשות את זה בערב שבת, ולאחסן את זה במקרר בסקית ניילון אטומה, וגם כן לא לשים אותם בתוך מים של כל השבת, כי אם זה כבוש מעט לעט בתוך מים, אז זה כבר לא קשר למרור. ולכן להיזהר ולשים אותם בתוך מים ולהגיד שלפני שעברו 24 שעות אני יוצא אותם, יש בעיה של מוקצה מכיוון שלא אוכלים בשבת את החסה וכולו וכולו. אחרי את, ה, כן, את המרור, את המפורר, את אחרי המפורר, לדעת שולחן ערוך אדמו"ר הזקן אסור לגרר אותו ממגירדת ביונטה, ולכן חייבים לעשות את זה בערב שבת. אלא מה אם זה יישאר פתוח בכלי פתוח מערב שבת, זה יפיק את החריפות. לאחר כותבים של להחסן אותו לשבת בכלי אטום שלא יאבד את חליפותו, לרסק אותו בערב שבת ולהחסן אותו בכלי אטום כאשר לפסח, כמובן שלא יאבד את החריפות. ונוגע לזרוע, מנהגנו לצלוט את הזרוע באופן להסיר ממנו את כל הבשר, ממילא אסור יהיה לעשות את זה ביונטף, כיוון שצליה ביונטף מותרת לצורך אכילה ואנחנו לא אוכלים, אנחנו משם, אז צריך לצלוט את הזרוע בערב שבת, שימו לב, תרשמו לעצמם את הזרוע לצלוט בערב שבת, במידה ושכחנו, אנחנו בכל זאת צולים אותו בליל החג, אז כפי שאמרנו, אסור לצלוט אם זה לא אוכלים, אז לא להסיר ממנו את הבשר, למרות שכתוב במנהגים שמנהגנו להסיר את כל הבשר מהזרוע, אבל זה מנהג והידור, וכמובן שזה נדחה מפני העניין העיקרי, ש... מותר לצלוט אותו, ואז יצטרכו לאכול אותו באמת, ביום טוב בשבת, ביום טוב בבוקר, בסעודת החג של הבוקר. הביצה, אפשר לבשל אותה מוצאי שבת שזה לליונטר, ואם אנחנו בשלן אותה מערב שבת, לזה לא לקלף את הביצים מערב שבת. ביצה הקלופה ששעתה כל הלילה אסורה באכילה משום סכנה. אז לכן, אם אנחנו מבשים את הביצים בערב שבת, אז לא לקלף אותם עד לליל הסדר. חרוסת, אסור לעשות ליונטר, כי זה קשור מלאכת תוחם, מלאכת תלש, חייבים להכין את החרוסת בערב שבת. מי מלח, בשים משום חפל, בקשורה כתוב שאסור לעשות בשבת מי מלח, לכן צריך להכין בערב שבת. אם אדם שכח וחייב לעשות את זה בליל הסדר, שעשה רק מעט כדי צורך הטיבול, כך כתוב בשחלוך אדמור הזקן, ושולל שתי שליש מלח ושליש מים. נרות החג, אסור להדביק בפמוטות ביונטר, גם אסור לשפשף אותם ככה לפמות עד שזה ידבק, זה הכל אסור, אז לכן צריך להכין את זה מערב, או להשתמש בסוגי הנרות האלה, שאפשר לכוסיות, ששמים לתוכו את הנר וכו', כל פנים אסור להדביק, להוציא את השעבה שדבוקה בפמות, שבת הדלקנו נרות בפמות, עכשיו יצטבר שם השעבה, כדי להכניס את הנר, אני רוצה להוציא את ה... שעבה, להוציא את השעבה שדבוקה בפמות מנרות השבת, אדמור הזקן עושה משום מוקצה, יש כאלה שמתירים, שם יש נמרו, אדמור הזקן עושה את זה משום מוקצה, ולכן, אם אתה רוצה להשתמש בנרות, אתה צריכים פמותות מיוחדים, או שתדליק אותם באופן שלא מדפיק, תמצא עיצה ותשושייה. מי שמדליקים בפתילות ושמן, שימו לב, יש כאלה, בפרט במנהגי ירושלים, שמקפידים גם כן להדליק בפתילות, בשמן צריך להכין פתילות מיוחדות לחג, כי בחג אסור לעשות פתילות, ושימו לב למה שפחות ידוע, אני מצטט את לשון אדמור הזקן, אסור להדליק ביונטף שיירי פתילות שנדלקו בערב שבת וקבעו בשבת. אלא אם כן נדלקו וקבעו פעם אחת כל היום, יש לי כבר מכמה שבועות, גם לשבת שעברה עוד נשאר ועכשיו, אבל אם לשבת הזאת עשיתי פתילות, ודלקו במהלך השבת, וקבעו, שם מגיע לליונטר, נוצא את הפתילות הללו עצמם, להדליק לכבד יומטר, לא, אסור, אסור, אני רוצה לתת שוב את השנה, ולא ניכנס למה ומדוע, שימן טוב, קוף א', סיף י' חס, אסור להדליק ביונטר, שיורי הפתילות שנדלקו, בערב שבת, וקבעו בשבת, אלא אם כן נדלקו וקבעו פעם אחת קודם השבת, ואפילו בצד השני שלא נדלק עדיין אסור, אני רוצה להפוך את הפתילה, גם אסור. וכמו כן אסור להדליק בשיירי נרות, בשבת, הדלקנו נרות לשבת, משום מה הרוח, אותנו אתה להדליק את השוב, גם זה אסור. שים לב, ושים לב, יש הרבה הלכות חשובות שאתה שים לב עליהן. לזכור כמו שבת, להשאיר לשבת זאת אש לוקה לצורך הדלקת נרות, מוצא שבת, כמו דיונטר, לצורך הבישולים, כן? ומוצא של לזכור, אנשים בעיקר, שימו לב, שבת יוצאת, לא נשכח להגיד, בורך אמרתי בקוידש לקוידש, אם אנחנו רוצים לעשות כל מיני מלאכות שמותרות ביונטר ואסורות בשבת, לא נשכח, אסור לעשות שום מלאכה לפני שאמרנו, בורך אמרתי בקוידש לקוידש, או שפרלנו מהר של יונטר, ואמרנו את התפילה המיוחדת ותודיעינו. מצות, שמיוחדות ליל הסדר, ששלוש מצות מיוחדות, שהן מיוחדות ליל הסדר, לא, בשום פנים ואופן לא ישתמשו בהן בשבת, אז בשבת הן אסורות בטלטול, ולא ניכנס למה ומדוע, לשים לב לזה. ביאור חמץ השנה, כי אמרנו שזה לשים לשירותים, להוריד מים, וזה עדיף מאשר להוציא לרחוב, ולהפקיר, דרכים אחרות, אבל אם לא, אז אמרנו לסוג ברחוב, אבל לא סתם, לשפוך על זה גם אקונומיקה וכיוצא בזה, שיפגע מאכילת כלב. המברשת שמטעתים בו את הבית בשבת, כמובן יכול להיות, אם יש בו חשש של פירורי חמץ, גם כדי לסגור אותו למשך הפסח במקום המיוחד שמכרנו לגוי, ושוב לזכור, בשבת, לפני זמן איסור החמץ, בשבת בבוקר, זרקנו לשירותים את הכל והכל, שימו להם לשטוף את הפטף, אכלנו חמץ עכשיו, ואת השיניים, לנקר את בכיסם או לשפשף במברשת יבישה, אפשר להכניס מים לפה או מי פה לפני כן, לשאול את זה כל צד, לפלוט החוצה, וכשהפה לא מלקוף במים, לשפשף מברשת יבישה, ושוב לשתום ושוב לשפשף, עד שנהיה משוכנעים שהכל כבר נקי. ואחרי שמבארים את החמץ באופנים המותרים בשבת, כפי שאמרנו, צריך להגיד את הנסח הביטול, שומעים כל שנה בשפת החמץ, ושומעים גם את הנסח הירות, ששומעים בשעת הביור, שעושים את זה עכשיו. נזהר בשבת לא להיכשל בכל דינה הכנה משבת ליונטב, אסור להכין שום דבר משבת ליונטב, לכן לא להכין לא את היין ולא את הכלים ולא את המצות, הכל להתחיל רק במוצאי שבת, או שאנחנו כאלה ברז שיכולים כבר בערב שבת להכין את זה, וזו תראית, אבל שימו לב לב, גם אם הולכים לישון כדי שיהיה כוח לליל הסדר, אסור לומר, אני הולך, בואו נלך לישון כדי שיהיה לנו כוח לליל הסדר, זה נקרא הכנה משבת ליונטב, יום טל, מותר לחשוב על כך שאני הולך עכשיו לישון, שינה אגונה, כדי שיהיה לי כוח את ליל הסדר לנהל, כמו שאמרנו, זה לילה קדוש וכל כך מיוחד, שעשו לנו להיות רדומים אז. מותר לחשוב על זה, אבל להגיד בפה, לו ילדים בואו כולם ללכת לישון, כשיהיה כוח בליל הסדר. זה הכנה משבת לכל, ליום טל ולא לעשות את זה. תזכורת חשובה כשאמרנו להגיד המביל מקודש לקודש.